דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
יום האהבה שמח לכם. חג אוקסיטוצין שמח. זה היום לחגוג את הכוח המופלא ביותר על כדור הארץ. הכוח של האהבה, חיבור, קרבה, חום, נוכחות, ביטחון. אהבה, מי יודע מה זה? אמרה הטבחית במחזה של חנוך לוין. חולשה, צורך במשהו, שיהיה משהו. כשאת לבד, את לבד. את מרגישה אוויר סביבך, רקנות, אבל שנמצא לידך איזה גוף, משהו שאפשר למשש, להתחכך, לספוג חום. זה משהו אחר, זה משהו. זו אהבה. זה שהנשימה שלך מתערבבת עם הנשימה שלו. זה משהו. כשאת מושיטה יד להדליק את המנורה מעל המיטה באמצע הלילה, היד שלך נתקלת במשהו חצי מוצק שפולט נהמה צרודה ומתהפך לצד השני. זה משהו, קיים. זה חצי את, לא בדיוק את, אבל כאילו את. חלק ממך, כאילו קצת, מתנה, רק בשבילך. לא להתחלק עם אף אחת, זה משהו. יש משהו עמוק ומדויק בצורה המטורפת שחנוך לוין כתב פה, כי בסוף אהבה זה לא רק רגש שקורה בראש, זה לא סתם מילים יפות או מחשבות רומנטיות. אהבה זה בגוף, זה שהנשימה מתערבבת, זה הצורך למשש, להתחכך. אהבה במובן הכי פיזי, הכי ביולוגי, הכי נוירולוגי שלה, אהבה היא שפת גוף. ויש פה משהו מדהים שקורה לאורך המסע הזוגי. בהתחלה, כשעדיין לא מכירים, השפות עדיין זרות. צריך ללמוד אותן, לקרוא אותן, להסתנכרן. בדייט הראשון המוח עובד שעות נוספות, הוא קורא את הזוויות של הגוף, את המרחק, את הכיוון של המבט, הוא מנסה לפענח, יש עניין, בטוח לי, אני רוצה להתקרב. ואז דייט שני, שלישי, רביעי, שלב הלמידה של השפה. ואז אם זה עובד, משהו קסום מתחיל לקרות. לאט לאט הגופים מתחילים לדבר אחד עם השני, לא רק במילים, בתנועות, בנשימות, בקצב. נכנסים לריקוד שלם, לא מודע, של סינכרוניזציה. מתחילים ללכת באותו קצב, להסתובב באותו רגע, להיות רגועים כשהשני רגוע, להיות עצבניים כשהשני עצבני, לפעמים בלי לדעת למה. והמדע מראה שזה לא רק תחושה, זה ממש rewiring ביולוגי, חיווט ביולוגי זוגי. המוח שלך משקף את המוח של בן הזוג, נוירוני מראה עובדים כל הזמן, מערכת העצבים שלך מתחילה להיות מותאמת למערכת העצבים של בן הזוג, אתם נעשים פיזיולוגית, הורמונלית, מערכת אחת, לטוב ולרע. אז היום, לפרק מיוחד לכבוד יום האהבה, הזמנתי חברה טובה, ומעבר לחברה טובה, מומחית לשפת גוף, האישה ששומעת דרך העיניים, מומחית לתקשורת לא מילולית, דורית עוזיאל, שנדבר יחד על המסע הזוגי המופלא הזה של הגוף. בחלק הראשון של הפרק נבין את שפת החיזור, איך קוראים סימנים בדייט, איך משתמשים בגוף בצורה טבעית ואותנטית כדי ליצור חיבור. ובפרק השני נדבר על מה שקורה אחרי, איך שפת הגוף משתנה כשאנחנו כבר ביחד, איך התקשורת הלא מילולית משפיעה על האינטימיות, על המיניות, על הקונפליקטים ועל המריבות, ואיך להשתמש בשפת הגוף כדי לחזק את הקשר, כי עם כל הכבוד למילים, היום ניתן לגוף לדבר. דורית, מה העניינים?
אני השתכנעתי.
יו, איך אני אוהבת את הפרק הזה כבר. אני אוהבת אותך.
לזה לבשת אדום.
כן.
בכוונה זה היה אדום? מעניין. זה היה לאהבה?
כן, אמרתי על אהבה, אז כן. נהיה, כן. נדליק את החושניות.
הצבע כל כך משפיע על, על המסר, אני באתי בסגול כי סגול מרגיע, אמרתי עם כל הלאט ביני לבינך מרגיע, ואדום זה הצבע הכי תשוקתי בעולם, ולא בכדי, למשל במגזר החרדי, אוסרים על נשים ללבוש אדום, כי יש בזה המון יצרים, ובאמת אדום משפיע על המוח בצורה מאוד ברורה, כי זה מלא לחץ דם, מגביר פעימות לב, גורם להזעה לא רצונית, וואו. צבע נהדר לדייטים, אנשים לא מנצלים את זה מספיק.
או, הנה כבר טיפ ראשון, ברור. ללבוש אדום בדייט.
פחות שחור, פחות שחור. הרי נשים יוצאות לפאבים עם שחור, 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 לא רק שהן נטמעות באווירה הפלולית, הן סביר להניח לא יהיו זכירות, כי מרבית הנשים יבואו בשחור. עכשיו, אז לא תגידי לי שחור מרזה, כי לך יש גזרה מרשימה, אני אומר ששחור לא ממש מרזה, ולצבע יש השפעה כימית על המוח.
על המוח, כן.
זה מרומם נפש, רואים אדום.
כן, אז ללבוש אדום בכלל, צבעים.
ברור. ברור.
להיות, כן, להיזכר. אז בוא, כן. בוא נתחיל בחיזור.
עכשיו ראית, אמרתי את המילה מוח ועשית ככה. כי מוח זה...
זה אי אפשר לדבר איתה, זהו, אמרנו, כל תנועה, כל...
כי מוח זה, 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 זה שלך, אז כאילו, מה אני אומרת מוח? מוח זה את, כן, לא. קשובה.
חיזור.
כן.
בוא נתחיל בחיזור.
כן.
מה, בוא ננתח דייט ראשון.
אצלו, אצלה.
אצלו, אצלו ואצלה.
כי זה אחרת, זה כי אחרת. באופן טבעי, נכון?
זכרים נשים, ונקבות.
נוגה ומאדים, זה לא, 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 לא ככה משהו מופרך. אין רגע נתון כשאחד האנשים, אחד הצדדים מעוניין, שהוא לא תהיה בו דריכות בכל החושים. כל החושים עובדים בכל מה שקשור לחיזור. בין אם זה חוש הריח שהוא באקסטרים, והראייה והמישוש, וכמובן הטעמים, ובכלל התנועתיות. אז אדם שמעוניין, תמיד יהיה דרוך יותר, הוא לא יהיה רפוי. רפוי זה בא בשלב טפשת אהבה. אז בשלב החיזור הראשוני יש דריכות מלאה, וגבר שלא מעוניין למשל יושב רפוי. כנל גם אצל אישה. אוקיי? וגבר שלא מעוניין יזוז פחות, גם אישה. אז יש דברים שזהים אצל שני הצדדים, אבל יש מוטיבים שהם במידה רבה יותר מעגלים אצל נשים. למשל, אישה שמעוניינת בתהליך של חיזור, יושבת עכשיו בפאב או אפילו במסעדה, כן. משחק עם הכוס, משחק עם הבקבוק, באופן הכי רחוק שיש, תחשבי, תתפרי, אין לי מושג אם יש הגבלת גיל להסקט שלנו, אבל נשים משחקות עם הכוס ככה בתנועות ארוכות, ולפעמים משחקות בעיגול על פיית הבקבוק, אלה משחקים שיש להם השלכות אסוציאטיביות פליות.
וזה לא מודע בהכרח.
בטח שלא, תראי.
לא, זה לא מודע.
אם אני ככה חשוב את הכוס ואני אקיש בציפורניים שלי, זה מראה שאני רוצה שנתקדם ושמשהו פה לא עובד, נכון. נכון? אם תהיה בי רצון להרחיב, הרחיק את הכוס, עכשיו תראי, מה זה כוס? נוזלים. הרי כל מה שקשור לתשוקה וחיזור, יש המון נוזלים. אז הנוזלים שנכנסים בזמן הלגימה של המשקה, נכון? עכשיו, יש למשל שמצמידים את הכוס לצד השני, מתוך רצון שכשאקח את הכוס, אני גם אגע ביד של השני כשנוגע. כל רצון להתקדם, להקטין טריטוריה, כל רצון שיהיה מגע הראי, כל רצון של משחק בידיים, או בכלל עם הגוף, רצון להתקרב אל הבן אדם שאני רוצה, או בעצם להתרחק, או בכלל, תראי, עכשיו אני כולי איתך, אבל אם הייתי עושה ככה, את מבינה שיש פה אנטוגניזם, שגם קורה במפגש.
מסתכלת את הרגליים ומרחיקה ממך.
ברור, לגמרי.
זה טובת מי שלא רואה אותנו.
אז זה חלק מהעניין, דרך אגב, ככל שאנחנו יותר נרגשים.
זה משגרה מיקרו-ריג'קשנס, כאילו איך רואים, כאילו סימנים קטנים שהבן אדם לא מעוניין.
הורדת סנטר, תראי, יש פה משהו שכרגע נכון. מגן עליי, באזור הכי רגיש בגוף האדם, שהוא זה.
הצוואר.
אוקיי, אם אני מדברת איתך ואני זקופה, אז אני רוצה לראות לך כמה אני חיונית. אם אני עושה את זה, אני מתנסית ויעירה, ולא כל כך סופרת אותך. כן. אבל אם אני עושה את זה, יש בזה מידת כעס. ואם אני עושה את זה בדייט, גם גברים וגם נשים...
נוגעים בצוואר?
כן, זה חוסר כן. עניין.
נגיעה בחד
משמעית, אני כרגע אומרת לך, יש בי צורך אז להגן על עצמי ממך,
כן.
ואני לא פתוחה בפנייך. אם אני מתה אוזן, אז זה עניין, אם אני מעניינת בראש, או מנידה לשלילה.
או מראה את הצוואר באופן כללי.
כן, אבל אם אני אגע כאן, אזור החזה, הכי מעוניינת.
הכי מעוניינת?
משחק עם השרשרת לא אמיתית, משחק עם השרשרת, עכשיו, לא אם אני מתחילה ללעוס אותה ולעשות לה סאקשן, כן? זה כבר משהו אחר.
מה זה סאקשן לשרשרת?
תראי, יש דרגות שונות של, הרי חיזור זה תהליך, זה ממש, זה פעימה ואחר פעימה ואחר פעימה. אז לפעמים יש רגע של הסתייגות, ויש רגע של התקרבות, ובסוף, בסוף, אין אף מחווה אחת בשפת הגוף שאומרת כלום מכלום. זאת אומרת, בואי נגיד ואני באמת משחקת עכשיו עם הכוס. זה לא אומר כלום, לפעמים זאת אומרים מבוכה. אבל אם אני משחקת ומסתכלת עלייך ו... בולעת רוק בכבדות, אוקיי? לא סתם יצברו נוזלים בפה, נכון?
כן.
אז הנה שלושה סימנים יחדיו, יופי, זה מלמד על עניין.
על עניין. Okay? מה מושך אותנו בעיני? עכשיו, רושם ראשוני זה מה? שבע שניות שרואים בן אדם שם אפילו שאומרים? אז תראי,
כמרצה נכון. באקדמיה אומר לך, ערב רב של מחקרים.
כן.
וכל פעם מחקר אחר מנסה להראות שהוא דייק יותר. אני אימצתי לחיקי מחקר שנערך דווקא בפקולטה למדעי הבריאות בהווארד, שדייק ואמר שזמן ההתרשמות מהאנשים הוא כשתי שניות. ולמה אני אוהב את המחקר הזה? כי הוא באמת נעשה בפקולטה למדעי הבריאות בהווארד דרך בדיקה של 9,000 אנשים, שבע כן. שנים. מאוד מכובד היה המחקר, אבל הוא מצא שאנשים... תוך שתי שניות מחליטים, עם הרגע הזה שנוצר המפץ הגדול, הם חושבים שיש למי שזה אתה, הם פגשו תדמית חיובית. כן. עכשיו, תדמית חיובית זה שלוש מילים, שקל ליישם אותם, אם מודעים להם, בכל הקשר הם מתורגמות אחרת.
אוקיי.
ביטחון עצמי, נמרצות ואמינות. אישה שחסרת ביטחון, זה לא סקסי. זאת אומרת, יש...
זה התכונות שמשכות אותנו. ביטחון עצמי, נמרצות, חיוניות,
כן,
שמחת חיים.
אבל בואי תראי, ביטחון עצמי, יש ריח כן. לפחד, יש ריח ל... ל... תראי, בואי נאמר...
יש ריח פיזי, אמיתי.
ברור, יש ריח אמיתי לפחד, יש ריח לעייפות, יש ריח ל... אז אם ניקח למשל את החושים, ששם יותר נכון לדייק, אז נאמר שיש חשיבות עזה, מי כמוך מבינה בזה, לחוש הריח.
כן.
עכשיו, לפעמים זה התנפץ על זה שהאדם שזה אתה פגשתי, יש לו את אותו בוסם של האקס המיתולוגי שלו בא לי בטוב. הרי המוח יצא הרישום כן. סביב הריח הזה, עבוד לו אותו בחור כן. טוב ככל שיהיה.
או בכלל, אם יש ריח גוף לא נעים או משהו,
שיש ריח
אנחנו
גוף
מאוד
לא נעים,
רגישים לזה.
או לצורך העניין, הוא אכל שנייה קודם משהו וזה מתחבר עם משהו שאני... אז ריח אחראי על 75% מהעולם הרגשי של נכון. בני אדם.
נכון.
אז אי אפשר...
ריח הולך ישר לקורטקס.
נכון.
הוא אפילו לא עובר את שאר החלקים. הוא כאילו ישר... אומר לך, כן, לא, נכון. אולי
אחד
רוצה...
אחד החושים שנפגעו בקורונה, הכי כן. מהר בגלל זה. עכשיו, אם הריח לא טוב, זה בעייתי, גם בחוש המישוש, נניח אני אלחץ יד לאדם, או תהיה קרבה לכדי נשיקה, אם זה שרת אותי מדי, אם הלחיצה הייתה דביקה מדי, אם...
הכל אנחנו קולטים.
קולטים. הכל. אם התקרבתי, הרי מה הרעיון של לחיצה? לא רק שארבעת חושים עובדים, אני גם רואה את הלבן בעיניים. כן. אז העיניים ברחו הצידה.
פרופסור נועם סובל הראה, שבעצם בלחיצת יד, הם הראו בקבוצת מחקר שלהם, שאחרי כמה שניות, כמה... על פיות שנייה, אנחנו מעבירים את היד על האף, ובעצם... מריחים את הריח של הבן אדם, שנגענו בו, איזה מטורף.
אנשים אפילו מודעים לזה, ועושים את זה גם בהסתרה לפעמים.
כן, אנחנו מריחים את היד.
בכל הקשר שיש בו דריכות רגשית, כי הריח נותן לי להבין...
נכון, זה פרומונים שמופרשים בעקבות ה... בפחד זה יותר אדרנלין. יש ריח,
נכון,
יש ריח
נכון.
להורמונים.
נכון.
פרומונים וכו'.
אז הריח הוא מאוד משמעותי כן. לטוב ולרע.
כן.
חוש המישוש לטוב ולרע.
איך רואים ביטחון עצמי?
זקיפות. דרך אגב, מתכתבת עם ביטחון, עם רצות ואמינות. אדם
שקיפות.
בטח. כן. עכשיו, אם אני יושבת ואני אוחזת את התיק, כאן, שזו פעולה מאוד שכיחה לבנות בבליינד דייט, שזה רע מאוד,
כן.
הן צריכות להגן על עצמם, הן שומרות על עצמם, הן עדיין לא יודעות מה הסיטואציה.
נכון.
אז יש יתרון, אם אני רוצה לשדר ביטחון ברגע, ושוב אני אומרת לכל הבנות באשר אין, גברים נמשכים לאישה עם נוכחות, שיש בה את החוסן הנפשי שיוצא החוצה. אז זקיפות מתרגמת את זה בצורה מרשימה, דרך אגב,
כן.
לכל שלושת הפרמטרים. הרחקה של תנוחי האוזניים מהכתפיים. אם אני עכשיו ככה, תריך אני נראה דרוכה.
כן, נכון.
אם אני מרחיקה,
כן,
פתאום אני נראית יותר זקופה, יותר חיוני.
כתפיים שמוטות, לא כתפיים
אז
מורמות.
שיורדות למטה, אבל שוב שמוטות, לא שטונוס כן. השריר שמוט. עכשיו תראי, זה כיסא של להיות בו זקוף, זה
כן.
לא חוקי. אוקיי, יש בו כיסא שדורש מהגוף תעצומות נפש. יפה ככל שיהיה. אז קצת קשה, לכן אני אומרת, בליינד דייט, לא בלובי בבית מלון.
כן.
כי זה לפעמים גורם לגוף לשקוע, ואז אני לא יודעת איך לשבת.
נכון.
ואני יושבת קרוב מדי לקצה, ואני משדרת עם מלטות, ואני לא רוצה לשדר. אני חושבת שאפשר לסכם את העסקת עכשיו בלומר את הדבר הבא, אנחנו מזמינים תגובה מהפרטנר, בין אם אני יוצאת עם גבר או עם אישה, לדייט נקודת המוצא היא שאם הם מזהים עם מלטות, אז גם הם יתחילו להימלט בזכות מה שאמרת בתבונה קודם.
נוירוני
מראה. עכשיו מה? אני לא משדרת עם מלטות, אבל אני לא מסוגלת לשבת, אחורה זה נותן לי תחושת חוסר נוחות, אז אני אתקרב לקצה הספה הלא נוחה, וזה יוצא מיני תגובות שמתכתבות עם משהו שהוא לא מטיב איתי, אז אני גם אומרת, בואו שלטו בזירה, מה מתקיים המפגש, תקבעו במקום שבו אתם לא יושבים על כיסא, שהקימה ממנו משמיע אפקט קולי של עייפות, אוקיי? או אבית לא רצונית, כי לכולם יש להם שרירי בטן בכל...
איך משדרים חיוניות?
אז יש עניין של עיניים, עיניים אין ראיית נפש, אז תראי, אני...
70% מקולטני התחושה הם לא באור, הם בעיניים. אנחנו קולטים הכל מהעיניים.
אז אנחנו... ומראים הכל. אני רואה לבן בעיניים, ריצודי עיניים, כשאני מנהלת שיחה, תראי לך, תשאלת אותי שאלה, ואני מסתכלת ימינה כלפי מעלה, אז אני עושה את זה כדי להשתמש באזור הדמיון, אבל הקונוטציה תהיה פעמים, באופן לא מדויק, שאולי המצאתי תשובה, כי אני רוצה לרצות, או להסביע רצון. אז אנשים מסתכלים על העיניים, כמה יפופי עיניים, כמה פעמים מצמץ אדם בדקה, את יודעת?
לא.
בשגרה, בשגרה בין 10-12 פעמים, במצב של התרגשות, אז נשים ממצמצות הרבה יותר, רפופי העיניים, נכון? יש בזה משהו מאוד מושך, גם תחשבי, כל דבר מתכתב עם זה שגבר יימשך לאישה שיש בה עוצמה, אבל בסוף הוא ירצה להיות זה ששולט בתהליך, ולסחוב אותה למערה שלו. למה זה חשוב? צריך להיות במשחק בין עדינות בקיצור להיות אסרטיבית. מה זה אומר אסרטיבית? קשר עין. להביט, כמה זמן להביט? כמה זמן להביט בדייט בעיניים? וואו, הנוסחה היא תלוית תרבות, אבל אני אומר את הדבר הבא, פחות מ-50% רע מאוד כשאני מדברת. זאת אומרת, זה נכון שאני אסתכל גם לסביבה, יש מלא גירויים בסביבה הציבורית, אבל כאשר אני מקשיבה לפרטנר, רוצה להראות בו משמעות, 70%, זה המינימום, ברור.
זה באמת גם עוד תכונה שאנחנו בודקים, אמפתיה.
אזור המצח זה שכל, אזור העיניים, יש בזה התחלה רגשות, ושפתיים מתחיל תשוקה, ויש גם את העיניים מתחת, אז תלוי באיזה שלב של הדייט. אז אם אני רוצה...
האם מסתכלים יותר לכיוון הפה, זה כאילו תשוקתי, ולעיניים זה רגשות.
לכן אין לך מושג כמה שיניים משמעותיות.
שיניים.
ברור, אסתטיקת פה. עכשיו, זה לא רק השיניים, תחשיבי על השפתיים.
כן.
האם אני נושכת אותם? למה נשים נושכות בתהליך של חיזור? כדי להמריץ את הדם. כי ככל ששפתי האיש אדומות יותר, כך היא לכאורה למראית עין נתפסת בעלת חיוניות, ויטליות, ופוטנציאל ביוץ גבוה יותר.
פנים שלנו משתנות בביוץ בגלל האסטרוגן.
בדיוק, עכשיו, בגלל שאמרנו שהמפגש הזה חוקי לכל הגילאים, אז נאמר, תחשבי באיזה אזור בגוף עוד יש לנו שפתיים, וגם שם הגירוי המיני מוביל לאדמומיות. אז בעצם כשאישה מאפרת השפתיים, או גורמת להם לבוהק, או נושכת, אז פתאום היא נראית חיונית ומלאת פוטנציאל להביא עוד תינוק לעולם, אם זה משהו שהיה נכון שיקרה.
כן. אז החיוניות כאילו באמת מתבטאת בכל המדדים של הגוף.
כל דבר, בין אם זו הסמכה.
כאילו כמה הגוף באמת...
חד משמעית.
לא רפוי, והעיניים, כאילו יש קשב.
השיער, הידיים.
כן.
האם אני קוצץ את ציפורניים? האם יש לי בריחת סידן? האם יש לי בעיית סטורציה? האם הציפורניים שלי אסתטיות, לא אסתטיות?
אבל זה ממש נכון, כאילו בן אדם שמח, אפילו שמחת חיים, שרואה בן אדם שיש בו שמחת חיים, זה מדבק, זה מושך מאוד. כי את יודעת, לפעמים ניגשים אליי אנשים אחרי הרצאות, וזה באמת בנושא הזה של זוגיות ואהבה, וגם סטרס, ואת רואה על פניו בחור או בחורה, נראים מצוין, הכל בסדר, אין שום עניין, לא, כאילו לא, לא ברור למה לא מצליח, ודייט אחרי דייט אחרי דייט אחרי דייט, הם מדווחים שיש עניין, ואז אחרי כמה שעות, זאת אומרת, זה לא.
מכיוון שאנשים שמוצלחים מאוד, רגילים להשיג הישגים סביב היכולת שלהם להניע לפעולה, להשיג תוצאות שמתכתבות עם השכלה, וכשאת באה לדייט, אם את רגילה להיות מצליחה או מוצלחת או מוצלח, ואת זוכה אכזבות, אז רמת הדריכות היא מאוד גבוהה. אנשים לא יודעים עד כמה מרבית האוכלוסייה נמשכת למי שמכניס אנרגיה ולא למי ששואב אותה. ואם אני עכשיו אהיה רשמית ומאוד רצינית איתך, תראי איך הפנים שנראות פתאום קודרות.
זה שואב אנרגיה, נכון.
אז אני נתפסת אולי לא אמפתית, לא נעימה, לא מתאימה את עצמי לסיטואציות משתנות, לא אותנטית, ואת אומרת, רגע, היא יצאה, היא פגשה אותי, מה, היא נראית בעמדת נסיגה? כן. עכשיו, למה? כי אני מפחדת ששוב זה ייחשל. אז אני חושבת שאחד הטיפים הכי גדולים שיכולים להתכתב לכל שפה שמתכתבת עם אהבה, בין אם זה שפת הגוף, שפת המלל, כל שפה, אוקיי? כן. בסוף, 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 ככל שנכניס יותר אנרגיה חיובית, כן. אני אגדיר את זה, חיוך, זה אוקיי?
כן. לא אמיתי, כן.
ולא רק, חושף את איבר התקיפה שזה שיניים,
כן.
גורם לעיניים להימתח, ואז אני נראית יותר אמפתית, נוירוני המראה יגרמו לך לחייך, נכון. שחררתי. אז קודם כל שוחרר הורמון נכון. מכובד וחשוב, אבל אז
שהוא
מה...
שהוא הורמון שיצר את הקשר.
באתי כן. להטיב, באתי לעשות טוב. עכשיו, למה אני אומרת את זה? נניח ולא טוב לי עכשיו. תכננתי דייט, סוף סוף הוא מפשיל, אני מתה מפחד שהוא יארס, אני לא מחייכת. אני בתקופה מורכבת בעבודה, אבל בכל זאת הדייט נקבע, ותקשיבו לי, כשאדם אוהב, ההצהרות האחרות נראות פחות קשות.
כן.
אוקיי? זה מקרין על הכל, זה כמו כדור שלג ענק שמתפשט בתוך כל החיים. אז אני אומרת, fake it until you make it.
נכון.
לדעת לחייך עכשיו, תראי, חייכתי סיימתי.
לצחוק.
או לצחוק,
אנשים
אבל...
אנשים מצחיקים, גם אנחנו כל כך מחפשים אנשים מצחיקים, בגלל...
זאת מתנה.
שהם גורם... עוד פעם, אני חושבת שכל התהליך החיזורי הראשוני, הוא בעצם בדיקת אנרגיה, כמו רדאר של אנרגיה. הכל, אמר טסלה, אם אתה רוצה להבין את היקום, דבר במושגים של אנרגיה ותדר. וזה נכון, כאילו, שפת הגוף שלנו, שזה בעצם ביטוי של הכימיה שלנו כרגע, יוצרת שדר אנרגטי. ובעצם מה שאנחנו בוחנים, אנחנו עם כל הכבוד למילים, ומה עשית, ומה את עושה, ומה זה, ומה זה, זה 95%, את תגידי 97% הגוף, ומה שהגוף משדר, והבעות פנים, שזה בעצם האנרגיה של הבן אדם.
ולכן בואי ניקח דוגמה, נניח ואני נתפסת אישה חזקה.
כן.
אוקיי? וברגע הזה שאני כרגע יושבת מול הדייט, הסבירות הכי גבוהה שיעשו אנשים בבליינד דייט, זה לשבת אחד מול השני. ואם אני נתפסת חזקה, ואני גם מאוד מאוד מפחדת עכשיו, ממה ילד יום, האם שוב זה יהיה בזבוז אנרגיה, לאן זה יוביל, שוב אנשים בבית מצפים שאני אבוא עם תשובה חיובית, שבכל זאת, נכון, יש הרבה לחצים גם סביבתיים ובכלל, אף פעם לא חזה אל חזה. חזה אל חזה יוצר אנרגיה של פייט. תחשבי איך קרב תרנגולות נראה.
נכון.
נכון? עכשיו, אם אני טיפה אהיה בהסבה, בין אם מזיז טיפה את הכיסא שלי, או אפילו יושב, אם יש, נכון, שולחן ומרובע, בפאה כאן ולא ממול, נקודת הפתיחה תהיה טובה יותר.
כי זה לא כאילו רעיון עבודה או פייט.
בדיוק, כמוני עכשיו, אני מתאית אלייך את הראש, אני חושפת אזור רגיש, אני נראית שברירית, ואני גם מרגישה חשופה יותר. אני גם מוציא את הרגשות שלי, אני לא רק אדבר שכם.
גם כשאנחנו יושבים עם חברים, אנחנו לא יושבים פנים מול פנים, אנחנו יושבים הרבה יותר...
ומה עושים בבליינד דייט? תמיד פנים אל פנים. וזו טעות, אוקיי?
אני בכלל טוענת דייט בהליכה. ללכת, כשהולכים גם פחות מסתכלים כל הזמן, ולראות מה הוא חושב עליי, מה אני חושבת עליו.
אבל עם התנחתות ספסלים.
כן, עם התנחתות ספסלים, מבט בעיניים, להחזיק ידיים ושלוש מחמאות. זה הסוד לדייט מוצלח.
לי היה פעם דייט בחנות לממכר העיתים, קראתי לזה דייט ספוט. הוא בשיחה הראשונה אמר לי שהוא מחפש ספה, אמרתי, אוקיי, בוא נצא יחד, יצאנו. ואז ניסינו ספות, ככל שהזמן חלף, יותר התקרבנו. זה יצחיק בספות שהיה קשה לקום. אומן, אוקיי? זה היה נחמד. לא חייב ללכת על הבנה, וואו, וואו. למרות שלפעמים זה יהיה, אתה יודע, פליי פייט, וכן, לראות מה הוא שם בסלסלה. אבל כן, דייט לא במקום השכיח, לא כמו רעיון עבודה.
לא, גם פשוט בהליכה, העיניים זזות, האמיגדלה נרגעת, ואנחנו הרבה פחות, תשימי לב, שאם נגיד, נצא אנחנו להליכה, לפטפט ולרחל, ולאבד הרבה מאוד דברים שאנחנו חוות, יהיה הרבה יותר שיח רגשי עמוק, אינטימי, דווקא כשאנחנו נכון. הולכות אחת ליד השנייה, נכון. מאשר שמסתכלים, כשמסתכלים, אנחנו כל מיני עסוקים, באיך את נגיד שופטת את מה שאמרתי עכשיו.
זה אקסטרים טורבו של פוקוס, שאנחנו מעניקות לצד השני.
מלא נוירוני מראה, ושאת לא מסתכלת על בן אדם, ואת בהליכה והמגדלה שלך רגועה, את הרבה יותר תשפחי את ליבך, ותתחברי רגע לעצמי שלך, זאת אומרת, תגידי יותר אותנטית, יותר מהלב.
אז אפשר לעשות דבר כזה, לקבוע ליד, ללכת אל היד, לשבת, ביד, לקום, ואז ללכת ליד הבא, ולהתרקע
לעשות תרגיל אוקסיטוצין, אז זה ההמלצה שלנו. בואי נסכם את ההמלצה שלנו, קודם כל, אנרגיה, לשדר אנרגיה, לא לשאוב אנרגיה. כי בסוף, אני חושבת שבאמת, הדייט, בסוף את יוצאת, וכשאת בעצם שואלת את עצמך, אני רוצה דייט שני או לא רוצה דייט שני,
נכון.
זה הרבה פעמים, זה מה שנקרא ריליישן שיפינג, כאילו איך הרגשתי במקום ריליישן שופינג, במקום השופינג הזה, האם יש לו את התכונות האלה והאלה 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 והאלה, האם הוא עומד בכל הדרישות, ריליישן שיפינג אומר, רגע, איך הייתה הנוכחות שלי איתו, זאת אומרת, איך הרגשתי, בנוכחות של האדם הזה. האם הוא גרם לי להרגיש נינוחה ורגועה? כי המוח כל הזמן מחפש מסרים של איום או ביטחון. האם היה לי נעים או לא נעים? האם היה לי, האם הוא נשאב ממני? האם אני מרגישה מרוקנת אחרי הדייט?
בדיוק.
או מוטענת? אז העניין הזה של, המשחק הזה של
אני
האנרגיה.
אני קוראת לזה סקשן אנרגטי.
כן.
כמה יצאתי מהמפגש הזה, זקופה יותר מהרגע שנכנסתי אליו. עכשיו, זה לא עניין של זמן, זה יכול להיות מפגש של חצי שעה וגם שלוש שעות. אבל בסוף, כשאני יוצאת מהמפגש, אני אומרת, אוקיי, עם מה יצאתי?
איך אני מרגישה?
אז לפעמים אני לא יודעת להסביר את זה, אבל יותר קל לנו לשים לב מה נלקח ממני. אוקיי? ואז אנחנו אומרים, אוקיי, מה נשארנו בסל הזה שאיתו יצאנו, ולהרבה פעמים גברים ונשים מעניקים משמעות אכזרית ולא הוגנת למצבים תקשורתיים חזותיים. זאת אומרת, אני יכולה לספח על משהו שעשיתי תקופה בחיים, מצלמה נסתרת, התלוויתי לבליינד דייט של אנשים, ישבתי וצילמתי את האירוע עבור מי שהזמין אותי. ואז ישבנו, ואני אומרת, מה אתה רואה פה? מה את רואה פה? מרבית אלה שלא הצליחו לפתור את עניין הזוגיות, לא הצליחו לתרגם נכון את הסימנים. אני אתן לך דוגמה, פחד מוות ושמחה, נראים אותו הדבר. אותו הדבר. זאת אומרת, כשאתה מת מפחד, אתה נראה ככה. נכון?
כן, כאילו חיוך מרוח כזה. בדיוק.
עכשיו, יש כאלה שתרגמו את הצד השני, ומהאגו הם יוותרו על מישהו, רק בגלל שהוא נראה לרגע מפוחד, שדרך אגב, לא משנה מה הסטטוס הכלכלי, חברתי, מקצועי, כולם לא אוהבים אכזבות של לא רוצים אותך. כולם נכון, רוצים שיועבו אותם.
לא רוצים
אותם.
דחייה, כן.
בדיוק. אז יש דריכות, להבין שהסיטואציה מזמינה דריכות. נכון. זה לגיטימי להתרגש, זה לגיטימי לפחד, אבל לא להגיד, אני מתרגשת. להגיד, אני נרגשת.
אוקיי.
נרגשת שם אותי בעוצמות, אוקיי? ואז הצד השני אומר, וואו, הוא תופך לעצמו בשכם, הוא אומר, זה יופי, אני הצלחתי להביא מישהי, רמת התרגשות שהיא חיובית, היא פרואקטיבית, הנרגשות. והתרגשות, יש בה משהו של אני מפחדת. אנשים לא אוהבים לצאת למסע עם מישהו שמפחד בתחילת המסע. אנשים באמת מחפשים את מי, שיכניס להם את הביטחון.
כן, לא שיהיה. אוקיי. אז הבנו את השלב, דיברנו קצת על השלב, אנחנו ממש נעשה נגיעות, לא יהיה לנו רק את כל דבר בנושא.
אנחנו נמשיך אחר כך, אני ואת.
בנגיעות. נעבור לשלב הזוגיות. אוקיי, עברנו את הדייטים, זה לא כזה פשוט, אנחנו מדלגים פה על נושא שהוא מאוד מאוד קשוח, בכלל להגיע לדייט השני.
אני רוצה להגיד משהו לפני.
בכלל להגיע לדייט השני.
תמיד לאכול משהו בדייט.
כן.
לא לחשוב כמה זה יעלה לי, זה לא משנה, זה דיון אחר.
כן.
אבל משהו קטן, חוויה, חוויה קולינרית, אוראלית.
אוראלית.
מלמד המון על מה שצפוי להיות, אוקיי? מלמד המון. כמו שנשיקה מלמד הרבה על האישיות של האדם, אוקיי? ויש בזה משהו. אז כן, לאכול משהו יחד, בין אם זה, גם אם זה הוגה לבד, ובין אם זה הוגה יחד, לא להזמין שווארמה, זה לא לבליינד דייט. אבל כן, האכילה מוציאה המון דברים.
נכון, היא גם מרגיעה, כאילו, כשאוכלים.
קודם כל, אני אגלה פה סוד
שקשור לו... שוקולד.
למי שאוהבת, אני אצל זה קינמון ולימון. לא שוקולד. אבל אני אומר שכשאוכלים, אז קשה לשקר, ואז הרבה אמת יוצאת החוצה לשני הצדדים. אוקיי?
כי זה מאוד חשוף, המצב שאתה נותן למישהו לראות אותך אוכל,
כן,
הוא מצב מאוד חשוף.
בדיוק, וזה שלב נהדר לעבור אותו. אז כן. אלה שמזמינים רק קפה ובמדת הימלטות,
כן,
חבל, הרבה הזדמנויות כן. מפספסים.
אוקיי, אז יכול וגם עדיף לא דייט בערב, עדיף בבוקר או בצהריים, כי בערב אנחנו כבר עייפים באנרגיה כן. ירודה, ואנחנו מביאים את זה, ואז כאילו גם בראש, עוד פעם לצאת לדייט,
כן,
עוד פעם
ושוב,
זה...
כן, ושוב, דייט בפאב, מה את כבר רואה?
הקורטיזול כבר יותר מדי היה כל היום, דווקא בבוקר נכון. יש לנו אנרגיה כזאת מחודשת אפשר, של יום.
אם אפשר, את יודעת, יש אנשים שיכולים כן, נכון. לקבוע בוקר, אבל בואי נגיד, כן, קבעתי בערב, צוריים, לא את... פאב אפלולי, אחר כך הדייט כן. השני יהיה בהפתעה קשה.
כן, ולא אצלו בבית ואצלה בבית.
גם לא, רגע, בזבוז ניתן, משאב.
כן,
ממש.
בזבוז משאב. בואו נחכה, כן. נחכה, נמשוך את זה.
חיית סיפוקים, לא?
נעבור לשלב הזוגיות, אוקיי? כן. אז אמרנו שיש סינכרוניזציה וקורגוליישן, זה נקרא ממש, שרואים שאנשים שמכירים ונמצאים במערכת יחסים, ואחרי שהם תכף נגיע למין ולמגע ולכל, מערכת יחצבים מתחילה להסתנכן. זה די מדהים, קצב לב, פעימות לב, שישנים ביחד גם. זה נקרא קורגוליישן, ובעצם המערכת העצבים שלך לומדת להסתמך כביכול על המערכת העצבים של האחר.
נכון.
זאת אומרת, זה ממש, זה הקסם, כאילו.
ודרך אגב, איפה זה בא לידי ביטוי הכי הרבה? בשינה.
בשינה, בדיוק.
את רואה את הגוף הכי כן והכי ישיר, בשינה.
בשינה.
אפשר לישון אולי מחובקים, אבל האמת היא שתוך פרק זמן מסוים, האמת יוצאת החוצה. ואנשים, תראי,
כשאתה ישנוני וישן טוב עם בן אדם, זה אומר שבאמת אתה, כאילו,
לכאורה, תראי, יש אנשים שלא אוהבים מגע, יש אנשים תחושתיים שלא אוהבים מגע, יש אנשים שחם להם, את יודעת, יש אנשים שלא נהנים מהאפקט הקולי שיוצא מבין בת הזוג, הכל יכול לקרות שם, אבל...
אנחנו רגע עוד בתקופת האופוריה,
אנחנו באופוריה, יש השתדלות שיא שיתקיים מגע כלשהו באיזשהו איבר בגוף, זאת אומרת, גם אלה שחייבים להיות במיטה לבד וקשה להם, עדיין ידאגו, או שכף רגל תיגע, או שהיה תיגע, או שהקריות יתקרבו, ברור, והכי גרוע, ורואים את זה באמת בהפניית עורף לבן הזוג בתחילת השינה. זאת אומרת, זה שבמהלך השינה מתרחקים, זה נורמלי, וזה אפילו נכון. את כל אחד והמקצב שלו בשינה. לא הייתי רוצה, אם בן הזוג שלי מתעורר פעמיים שלוש בלילה, לא רוצה לקום יחד איתו, זה לא חייב להפריע. אבל תחילת השינה, אם היא נעשית תוך הסנפה הדדית, אוקיי? לא חייבת להיות אינטימיות מינית, מגע בידיים, כתף שנוגעת בכתף השנייה, אוקיי? כמובן אפשר לבוא ולהזכיר שתחילת שבר, שאנחנו עושים את זה לבד, מתחילה בסמארטפונים שנכנסים למיטה, כן. ואנחנו מצדיקים את זה כי כל היום לא לנו זמן, אבל גם זה לא עושה טוב בעיקר ל...
מגע הוא כל כך, אין מספיק מילים להגיד כמה מגע הוא קריטי לזוגיות, כמה המגע מעביר
לחיים הרבה בכלל. מאוד מסרים. ליאת, יש שלב בחיים כן. שאת בכל נכון. העסקטים שלך לא פוגשת, כמה המגע תורם נכון. לכל הקשר של... של נכון. צוותיות, של יחד, של...
נכון, מהיום שאנחנו נולדים, אנחנו צריכים מגע. בוא נדבר על מיניות, כן. כי זה נושא שפוגש, כבר אנחנו מדברים על זוגיות, נכנסנו לזוגיות ארוכת טווח, או בינתיים היא עוד לא ארוכה, אבל היא התחילה, ולא לימדו אותנו לדבר על מין, אנחנו לא מדברים על מין, זה עדיין אזור יחסית של מבוכה.
כן.
ורוב המסרים המיניים בין, בין בני זוג עוברים דרך... שפת הגוף.
נכון.
אז יש הבדל גם בין מגע שהוא אירוטי, שהוא משדר אירוטיקה, ומגע לא אירוטי, זאת אומרת, מגע תחושתי, זאת אומרת, פשוט נכון. של קרבה.
נכון.
אז איך נראה, ואנחנו לומדים את המסרים האלה תוך כדי תנועה, כאילו בני זוג מתחילים ללמוד תוך כדי תנועה, ושם יכולים להיות קצרים בתקשורת.
כן.
קצרים בתקשורת המינית בעצם, שנובעים מכך ש... מגע שאני מפרשת אותו אולי כאירוטי, והאם בא לי או לא בא לי, והצד השני התכוון או לא התכוון. איפה מתחיל הבלגן פה?
קודם כל, הבלגן מתחיל בזה שלא מדברים את הצרכים, וממשיך לזה שאחד הצדדים לא אוהב לשמוע את מה שמדברים על הצרכים. זאת אומרת, זה נכון לדבר, אבל גם זה נכון להקשיב, כי חלק מבני בנות הזוג מאוימים מעצם השיח, בשבילם זה סימן עזרה לסיום יחסים. אז מהפחד שזה הולך להסתיים, הם מעדיפים לא לדעת ולא להתמודד. אז
כן, הכחשה והדחקה, כן.
אז להקשיב לצד השני. שנית, אנחנו מביאים הרבה מאוד התניות, הרבה הרגלים, והרבה אמונות לתוך קשר, לא משנה באיזה גיל אנחנו. נניח אני רגילה שאבא שלי היה מנשק אותי במצח. זה, בשבילי זו סימן לאהבת אב. והנה פגשתי גבר שבא ונשק אותי במצח. זה יעשה לי משהו, בלי שאני ארצה, כן. כי זה יחזיר אותי ישר לגבר שהוא אבא. וזה ככה פחות נכון, אוקיי? זה נכון להרבה מהדברים שאנחנו עושים. לפעמים אישה רוצה להכיל את בן הזוג שלה, וזה מזכיר לו את אמא שלו, והוא מאויה מזה. ולפעמים גבר רוצה לשאול פעמיים שלוש אם הגעת ליד, כי הוא יודע שזו דרכו להביע אהבה, ואת אומרת, מה אתה משתלט לי על החיים? כן. אולי רציתי לעצור בדרך איפשהו, וזה לא, את מבינה? אז החוכמה היא להכיר את השפה של הצד השני, ולא להיות מאויה ממנה, כי פעמים החלטות שהן נתפסות ערות גורל עבורי, כיירג ובל יעבור, הם שפה רגילה של הצד השני, ולכן חשוב להכיר בעובדה שכל אחד מביא את השפה שלו. אוקיי? ולא נרחיב את שפות האהבה השונות כן, שיש כן, ובכלל, נכון. אבל להכיר בזה שאם לא מדברים עבורי כשאתה קם בבוקר ומכין קפה רק לעצמך, מלמד אותי שלא אכפת לך ממני, ואז מה הוא יגיד? אבל אני יודע שאתה אוהבת קפה חם, אמרתי שכשתסיימי את הכל, תרצי אותו חם. אז אני אציעה, ואני כבר יורדת למטבח טעונה, למה לא הכנתי לי קפה? סתם דוגמה, של הבוקר שאחרי. אז אותו דבר גם במיטה. צריך לדעת, מה אוהבים? יש אנשים שלא אוהבים להתנשק בשפתיים. יש אנשים שלא אוהבים נשיקה עם לשון. יש אנשים שחושבים שנשיקה ארוכה מדי היא לא נכונה, כי כל אחד האמונות שלו.
כל אחד מביא את שלו, ואז אתה מפרש. ברור. עכשיו, שמה באזור המיני, יש לנו רגישות יתר לתחייה, ורגישות יתר לכל דבר, זאת אומרת, לכל, ולכן באקט הזה, אני חושבת שיכול להיות הרבה קצרים, כאילו, כמו שאמרנו, קצרים בתקשורת, זאת אומרת, האם אני מראה שאני רוצה, או הצד השני רוצה או לא רוצה?
איפה אני יושבת? לפני שנכנסים למיטה.
כן.
נפגש זוג, דרך המתיישב יחד, או בסלון, או בפינת האוכל,
מול הטלוויזיה, נגיד, כן.
שום, מתוך מערכת יחסים שרוצים שתהיה ארוכה, שהיא לא מתבססת רק על מיניות. איפה אתה מתיישב? לידי, לצידי, רחוק יותר, שוב הטלפון שהוא פצצה מתקתקת של הורסת קשר. הטלוויזיה דלוקה ברקע, או לא דלוקה. השיח הוא עלינו או על האחרים. כל הדבר הזה, הרי יש את החיזור בסלון, ויש את החיזור שמתקיים בחדר השינה. אוקיי? גם אז... שוב, זה נשמע אולי קלישאתי, אבל אני מחכה לבן זוגי שיגיע, מה אני לובשת? אני בבית. האם אני לובשת בגד שיש בו...
או האם בכלל אני מפנה את הגוף אליו כשהוא נכנס?
בדיוק.
בכלל הרגע הזה...
פתוח! האם אני חנה מרון?
כאילו, הרגע הזה באמת שנפגשים מחדש הוא מאוד קריטי.
וואו.
מה הגוף אומר?
אני מבקשת מכל אחד ואחת ממי שמקשיב לנו, שיעשה ככל שביכולתו לקום פיזית מהכיסא כשנכנס האדם שכה חיכית לו. לא להמשיך לשבת ולהמשיך לעשות את מה שעושים.
היי, מה נשמע?
וואו, וואו.
כל מגע גם... על לקום, על להסתכל בעיניים, על לתת חיבוק, נשיקה.
לתת משמעות. זה מעבר לנימוס וכבוד. זה נותן לאדם כוח... עבר מסע, קשר את הגמל שלו למטה, עלה למעלה.
הרגע זה שאת פותחת הדלת, ואיך מחכים לך, איך מקבלים אותך.
זה המפץ הראשון.
כן, זה המפץ הראשון, נכון.
והמפץ השני זה...
ואפילו משהו בשפת גוף כזה, של כאילו...
אז בואי לשפת גוף, מה אני לובשת?
לא, של הבעת פנים שבן אדם נכנס.
את מתחמקת ממה אני לובשת. האם אני בחרתי ללבוש...
אני בבית, רגע, מה את רוצה?
בדיוק, לכן אני חותרת את זה. האם זה הבגד עם כתמי אקונומיקה?
כן.
כי אני בבית והרמתי ארוחה, או האם זה הבגד שמלמד על זה שאני נרגשת. כן. אני לא אומרת, בואו, תבשלו עם בייבי דול, זה לא השיח.
זה גם האופציה.
זאת אופציה נהדרת, אבל לא לשם אנחנו חותרות. כן. אנחנו חותרות לרגע הזה שהוא בא אליי פעם ראשונה הביתה.
זה משהו אחר.
לא להריח, כן. אמבה וחילבה. זה בסדר כן. להגיש את זה, אבל כן. לא להריח את זה.
כן.
ולמה אני אומרת את זה?
אבל איך שנפרדים ואיך שחוזרים,
בדיוק.
הוא מאוד קריטי. גם שנפרדים.
התחלה וסופים.
להתראות, כן? אז
ברור,
נשיקה.
ברור.
כאילו אנחנו ביחד, כאילו באמת מערכת העצבים צריכה להרגיש כאילו, את הצד השני. זה לא כאילו, נכון, היא באמת...
הנוירונים עובדים הכי הרבה כשנוצר מגע, ואז החושים, חוש המישוש, חוש הריארי, תחשבי, כדי לראות לך את הלבן בעיניים או את האישונים, אני צריכה מאוד להתקרב. אוקיי? ולכן, במפגש הזה, הריח.
כן.
יש ריח של חיזור.
נכון.
יש ריח של משיכה.
אז בוא נחזור רגע למיטה.
כן.
יש אמרה שכדי, כאילו, מה עושה מאהב או מאהבת למצוינים? מה זה מאהב מצוין? שאת נזכרת בסקס הכי טוב שהיה לך. מה את יכולה להגיד, בלי לפרט יותר מדי, מה יש במה שאנחנו מגדירים כחוויה מינית מאוד טובה?
קודם
מה
כל,
מה היה שם?
כמו בצלחות, אני רוצה שהמיטה תהיה נעימה לי. זאת אומרת, זה לא חייב לעשות על קינג סייז, זה חייב לקרות במצב שהמיטה נעימה לי, שתהיה אסתטית. עכשיו, אסתטיקה זה לא רק סדין יקר או לא יקר, נקי או לא נקי, זה החוויה הזאת שלא לקפוץ למיטה יחדיו כש... יש משהו בלצלחת את הרגע, בואי נחשוב על זה, אכלנו עכשיו יחד, קיבלתי כוס פלסטיק וזה ביאס אותי, ואמרתי למה, אני במסעדה כל כך טובה, צריכה כוס מפלסטיק עם צלחת כה יפה. כן, להראות שכל האזורים ממתינים ומחכים לרגע הזה. עכשיו, אני לא אומרת שזה לא נכון לעשות אהבה על שטיח, זה בסדר, זה to be continue, וזה גם יכול להיות הפעם הראשונה. אני רק אומרת שברגע שנהיית אינטימיות כי צריך, היא מאבדת את קסמה. וככל שאתה מתרגש לקראת חוויה, מסדרים את הסדין או את השמיכה, אני דואגת להחליף את הבגדים הלא נכונים, אני דואגת להתבשם, השיער, שיער, יש כאלה שעם קליפ של פאנלים חלונות והטריסים, לפזר שיער, למה בנצרות ובאסלאם וביהדות אישה מאמינה צריכה להסתיר, כי שיער מתכתב עם מיניות, אז אני אחבר ברשותך את שני החלקים של המפגש שלנו, כל נגיעה בשיער, כל נגיעה בשיער, הגבר בצד השני קולט. קודם כל יוצאים ריחות, שאם אישה מנפנפת בשערותיה, הריח...
כן, יוצא.
אומר, אני מעוניינת. אם אני מגדילה טריטוריה, אני מעוניינת. אם אני משחקת בשיער באיטיות, אני מעוניינת, וגם מסובבת אותו ככה, נכון?
כן.
אני אוהבת לומר את זה, שאישה שמסובבת שיער ככה, אומרת לצד השני, קח אותי, תסובב אותי ותפזר. שזה אקט פעולה ענק. מצד שני, אם אני אוסף את השיער, עם תסרוקת כזאת של חצי קוקו בלוף, מגולגל, עם קליפס כזה או אחרת, מבינה?
כן.
אני ממש אומרת, צמצמת טריטוריה, לא רוצה להריח, לא רוצה, לא רוצה שירו בי, לא רוצה שירו אותי. אז כן, השיער צריך לראות נקי.
כן.
אוקיי?
Okay? ואני חושבת שעוד דבר שבאמת מאוד מאוד מדבר, במיניות באמת זה היכולת להראות הנאה ולהיות קשובים לצד השני. זאת אומרת, מאהב, בעיניי מאהב ומאהבת מצוינים, זה אדם שיודע להביע את ההנאה שלו וגם להרגיש עם הצד השני נהנה.
קודם כל, תמיד שיהיה קצת אור, עם כל הבושה והנבוכות, ולא זרקור כמו שיש לנו פה באולפן.
נרות, כן.
אור, אור הוא טוב, כי ככל שעובדים יותר חושים,
אבל גם הקולות, כאילו להוציא קולות, להביע קולות. הרי בסופו של דבר, מה שגורם, המוח הוא איבר המין הכי גדול שלנו.
נכון.
ובעצם כשאנחנו עושים את הדברים אחד לשני, המטרה היא לענג ולהתענג. ואיך ידע שהוא מתענג או את מתענגת?
חיזוק חיובי או שלילי.
זה קולות.
בדיוק.
זה קולות, זה המהומים, זה נהימות, שזה בעצם גם מפעיל את הווגוס, עצב הווגוס.
בדיוק. ואז מה? ואז התוצאה הסופית פי כמה וכמה יותר טובה.
נכון.
כי הקולות הם חלק מהעניין. יש כאלה שהם נכנסים לאקט מיני כמנזר השתקנים. אוקיי? אי אפשר לדעת, עושים וידוא הריגה אחרי לראות אם הוא עוד חי. אוי. אין סיבה, אין סיבה. שוב, ככל שיותר חושים עובדים בסיטואציה של אינטימיות, ככה התוצאה הסופית היא מפץ גדול יותר.
הנאה שלנו מאוד תלויה בהנאה של אחר. כשאת רואה שהבן זוג שלך מתענג.
איזה זכות זו לדעת שהצלחתי להביא מישהו לכדי שמחה.
נכון. ולידי עונג, ולידי הנאה, ולידי כן, זה מה שאנחנו מחפשים הרי כל החיים.
מפץ גדול במוח.
אם הרגע שאת מלמדת ילד להדליק ולחבות את האור, הוא באלם, הוא לא יכול להפסיק, כי הוא שולט בסביבה. אז אם אני מצליחה לעשות דברים שגורמים לצד השני, לאדם האהוב עליי, והיכולת באמת להסתנכן, זה לקרוא.
זה החיזוק החיובי. דרך אגב, גם אם זה אקט מיני חד פעמי, שזה גם לגיטימי למי שמחפש את זה, הסוף הוא הרגע מכונן ואומר, הצלחתי או נכשלתי.
כן,
אוקיי?
כן,
כן. דרך אגב, אני אמר כנקודת עזרה, שאם אחד הצדדים לא מתעניין בצד השני, אז זה הרגע להבין שזה לא רלוונטי. לנטוש את הגזרה, כי זה יתכתב עם כל תחומי החיים.
נכון.
התקשורת המינית מלמדת הרבה על תקשורת הרבה. ביום-יום. כן. בהרבה מאוד הקשרים.
נכון. ולכן אני גם חושבת שה... כאילו, הרבה ממה שקורה לבני זוג, מתחיל בחדר המיטות. זאת אומרת, שניסיתי, יצרתי, הבאתי בשפת גוף שלי, שאני מעוניינת, והצד השני לא הגיב לזה.
נכון.
או גם אפילו היה אקט מיני, אבל הצד השני לא הראה שום קולות הנאה, אלא להפך, תגמור.
או שהיה אמון
תגמור
בדרך.
תגמור או תגמרי.
או שהיה אמון בדרך, הרי הרבה פעמים כל אחד מביא את השפה המינית שלו, ואז פתאום אחד הצדדים לא מוכן לשתף פעולה.
כן.
זה גם מלמד על, על אומץ, על ביטחון, על... נכון,
נכון? נכון. אבל המצב הזה, נגיד שכאילו, את יודעת, ש, יכול לגרום להרבה בני זוג מאוד להתרחק ומינית. זאת אומרת,
נכון.
לא לרצות
נכון.
להגיע שוב למגע. זאת אומרת, אם נגיד צד אחד הרגשתי שהיא
נכון.
עושה לי טובה,
או לא
עושה לי טובה. היא לא נעימה.
כן.
היא לא נעימה. ואז מה שיקרה יותר בזוגות, זה שברגע שמפסיקים לעשות מין, עלולים גם להפסיק לגעת. זאת אומרת, יכול להיווצר יותר ויותר מרחק, כי המגע הרגיל יכול לשדר רגע, אבל לא שכבנו, אז אולי נשכב, אבל
כן,
לא רוצים לשכב. אז בסופו של דבר, לפעמים, אז אנחנו רק רוצות כאילו להדגיש את החשיבות
כן.
של המגע, בלי קשר
אבל
למין.
אבל בואי נלך עם זה צעד קדימה, מגע. ברשותך. תראי, המגע הוא חשוב, והמיניות היא סופר חשובה, אבל יש מלא דרכים לבטא אהבה. כי ברור שבשנה הראשונה יש, אם ניתן נתונים סטטיסטיים מחייבים, שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, וכן אנחנו אוהבים להיות בזוגיות, ואנחנו אוהבים גם להיות עם אנשים לא רק לפרקי זמן קצרים, כי זה מניב לא מעט תועלות, אז איך האהבה נראית בשנה החמישית?
כן.
ואם פתאום לא עושים את זה כבעבר, האם זה מלמד על כישלון? האם זה מלמד על חוסר אהבה? אז לא, זה מתורגם אחרת, אז אני רק
נכון.
אומרת שעצם זה, שאנשים מכניסים ללוז שלהם, מפגש שבועי, כמאס תודו, גם עם החיים
כן.
מלאים במאמורות,
כן.
ובמפגש הזה זה רק אנחנו, בלי ילדים, או במפגש הזה יש משהו שאחד הצדדים מאוד אוהב לעשות, אוקיי?
כן.
זה גם מלמד על אהבה, לאהבה יש הרבה מאוד צבעים, אבל
כן.
אין חולק על
וגם
זה.
וגם העניין הזה שאם אם, אם החשיבות של המענה, של התגובתיות, לסימנים הקטנים האלה, לביטויים הקטנים האלה, שהם לא נאמרים בכל, אלא דרך הגוף.
כן.
והצד שני, חשוב להתייחס אליהם. זאת אומרת, אם הבן זוג שלי כן בא לנשק, או בא לגעת, ובאותו רגע לא יכולתי, או לא רציתי.
כן.
אז אי אפשר להשאיר את זה ככה באוויר.
נכון.
צריך או לדבר על זה, או להגיד, כי כל חתירה למגע, יש בה איזו אמירה, אני רוצה להתקרב, אני רוצה ביחד, אני רוצה שנהיה.
והנזק הוא בלתי הפיך
זהו,
לפעמים.
והנזק של רתיעה, כן. כי עוד פעם, זה מתקבל בראש שלנו, שהיא לא אוהבת אותי, לא רוצה אותי, ויכול להיות שבאמת היום קשה לי, לא טוב לי, אני בסטרס, אני כועסת כן. על דברים שנעשו, ואנחנו לא מדברים על זה, ובעצם אנחנו יכולים כאילו להגיע לאסקלציה של מריבות,
נכון.
רק מהבעות גוף ופנים.
אז בואי נדגים את זה מוכנה. איך נראה חוסר
אז
עניין.
אז בואי נדבר על מריבות.
אז נלך לשם, כן.
כן, בואי נדבר על קונפליקטים ומריבות, כי, וזה הזמן להזכיר את דוקטור ג'ון גוטמן, אי אפשר לי להזכיר את גוטמן.
מחקר מיתולוגי.
כן, שהוא בעצם חוקר מריבות, הוא וזוגתו חוקרי מריבות, הם בנו את הבקתת האהבה, והזמינו אנשים פנימה, צילמו אותם 24/7, חיברו להם אלקטרודות, מדדים, רק לראות מה קורה בגוף כשרבים. והוא הגיע הרי למצב שהוא יכול על סמך צפייה בצורת המריבה של בני זוג לצפות ב-90% דיוק אם הם התגרשו או לא התגרשו, בגלל שהוא בעצם הגיע למסקנה ששפת הגוף, שהגוף כל כך מדבר בזמן, למה בזמן שאנחנו רבים? כי בעצם בזמן שאת תגידי לנו, בזמן שאנחנו רבים, אנחנו בעצם נמצאים בסטרס מאוד גבוה, בקורטיזול, באדרנלין, כן. כל הגוף בעוררות, ואנחנו חיה בסך הכל, נכון? ובטבע איך חיה מראה? היא לא מדברת, היא לא אומרת, תקשיב, ככה וככה קרה, היא מראה שהיא כועסת, היא חושפת שיניים, היא מסתכלת לך לתוך העיניים,
היא נוהמת,
היא, נוהמת, היא מתקרבת לזה שלך או מתרחקת, זאת אומרת, כל הטבע.
כן.
תראי, שני סחרים רבים, או שתי נקבות רבות, זה תמיד בגוף, כן? להגדיל את גודל הגוף, או להקטין את גודל הגוף. אז בעצם מה שהוא ראה, זה ש... והוא בעצם נתן ביטויים לאיזה צורות של הבעות גוף ופנים, מתקבלות בצד השני בצורה מאוד מאוד חזקה. למשל, ביקורתיות יתר. איך נראית ביקורתיות? הרי יש לו את ארבעת הפרשים, ארבעת הרעלנים של הקשר שמנבאים את סיום הקשר.
כן.
ורואים אותם כשזוג רב, רואים את הרעלנים האלה כשהזוג רב. אז הראשון שהוא בעצם קרא לו ביקורתיות יתר, כשבן אדם בא לבקר, איך זה נראה? אני שואלת אותך.
אוקיי, תאמרי את הארבעה.
כן, אז ביקורתיות יתר, מגננה, בוז ולעג, וחומת אבן, סטון וולינג.
כן. זה מצחיק ועצוב, אבל לאמריקאים יש את המחווה שהם מגדירים אותה הכי מעליבה שיש. לא מכבר טראמפ וסגנו עשו את זה לזלנסקי, שזה זה. The talk to the hand.
כן, דבר
שזה,
היה.
בדיוק, שזה בעברית פולנית, דבר על הלמפה, וזה, כל ארבעת הסימנים מתכתבות בזה, זה כן. גם חומה, זה גם מצרי, זה גם את כן. כלום בעיניי, זה גם לא רואה אותך ממטר, אוקיי? נכון, יש לזה הרבה. נכון. אז אני אתחיל ברשותך עם השלישי.
עם הבוז.
כי זה יוצא במייקרו,
נכון.
expression,
זלזול.
בהבזקים של רבעי שנייה, שגם אם אתה עוד בשלב ההתאפקות, היכולת לשלוט בזה כשזה יוצא החוצה, היא בלתי אפשרית. ולכן, דיספייט, בוז, זלזול, איך זה נראה? שקצה אחת השפתיים עולה למעלה, זה כזה. עכשיו, אני עשיתי את זה לאט.
העיניים מתגלגלות, כאילו.
זה ככה. עכשיו, דיספייט, להגיע לשלב שבו אתה מזלזל בפרטנר שלך, זה באמת מצב כמעט בלתי הפיך.
זה קורה הרבה במריבות. את יודעת את זה.
תראי, כשאתה אוהב אדם, אתה לא מזלזל בו, אתה יכול להיעלב ממנו, אלבון זה משהו אחר. אתה יכול להיות מופתע מרמת העוצמה של מה שהוא אמר, אתה כן. יכול לכעוס על מה שהוא אמר, כן. אבל אתה לא מזלזל
אבל
באדם.
אבל בעצם מבחינת הרגש או הבעת הפנים זה גועל, כן? לא, בטבע יש גועל, את מריחה משהו לא טוב,
אבל תראי, גועל, והפנים... זה, גועל זה, תראי, ישנם שבעה מצבים רגשים כן. שמשותפים לכולם, גועל זה,
כן.
אוקיי? דיספייט זה.
כן.
אז יש לנו פחד, כעס, שמחה, הפתעה, עצב, זלזול, אוקיי? הרעיון הוא שכשאתה מזלזל במישהו, יכולת זלזול באדם אהוב היא לא נוכחת. אתה תקבל אדם שאתה אוהב בהרבה מאוד, אתה יכול להעלב ממנו, אתה יכול לחוס עליו, אתה לא יכול לזלזל במי שאתה אוהב. זאת אומרת שאם הגיע שלב הזלזול, אהבה כבר לא שואה בכן. אוקיי? אני לא מדברת הרגע נדיר שמישהו קיבל החלטה.
כאילו בן אדם אמר משהו, ואת זלזלת עכשיו במה שהוא אמר, גם יודעת, בדרך שבה הבאת את הזלזול. אבל נניח
אני אומרת לך, ליה, תראי.
אומרת, אתה מדבר שטויות.
חסרה לי אינטימיות בקשר שלי, ואת אומרת לי, נו, דורי, תזבי שטויות.
אבל הנה זה קורה.
אוקיי.
בני זוג אומרים אחד השני, את סתם מדמיינת, או את סתם מגזימה.
אז זה שלב שהאהבה כבר לא מלאה, מכיוון שאתה לא יכול...
אני לא אגיד את זה. היא מלאה, ואנחנו נעים ברצף.
אבל לא בתצורה שהיינו רוצות.
נכון.
אם אנחנו מדברות פה ביום האהבה...
היא לא תמיד תהיה בתצורה שאנחנו רוצות.
ברור, כי הפזם עושה את שלו, אבל אם מישהו שומר על כבוד, אז השפה משתנה, אבל בהכלה. אוקיי? אם את אומרת לי חסר לי, ואני מזלזלת בחוסר שלך, מה זה אומר? שיש בי אפס אמפתיה והזדהות.
לא, בוא ניקח את הזוג הזה, שהיא אמרה לו, לרוב זה היא תגיד לו, חסר לי אינטימיות, והוא אמר לה, את סתם, את סתם מדמיינת. עכשיו,
אוקיי, שזה
כעס. זה הדיפה, בסדר, זה הדיפה, ניסיון רגע להדוף את הביקורת שלה. היא באה בביקורת, והוא מנסה להדוף את הביקורת.
אוקיי. אז זה כעס. אבל אם אני אגיד לך, אני הגבר הזה שעכשיו תיארת, ואני אומר לך, תגידי, מה נראה לך שאני, תראי איך את נראית שאני אגע בך עכשיו כל שני וחמישי, כי תראי מה קרה ממך. זה בוז ולאג. לכן אני אומרת, בוז ולאג, זה באמת ערס של קשר.
נכון. השפלה.
בדיוק, בדיוק. יש הבדל בין כעס, בלי, תקשיב, אהבה וכעס הם אינגיין.
כן, הם ביחד.
אי אפשר.
זה נעים בין רגעים אוהבים לרגעים כועסים.
ברור, אוי והזמיר אדישות. כאילו אם אני אדישה למשהו שמישהו אמר לי,
זה
כבר מת. חודר אליי, לא עובר דרכי.
אין תגובתיות.
ולעניין הזה ברשותך, זה לא ליצור קשר עין, זה לא לפנות את הפנים כשמדברים, זה לא לקום לקראתו של האדם, זה לא לחתור למגע.
זה חומת אבן. כן. כאילו זה קיר. בדיוק. לך תדברי לקיר, פנייה החוצה.
בדיוק.
אין קשר עין.
בדיוק. עכשיו תראי, מרחק נכון בין אנשים, נניח אני מנהלת איתך שיחה, אז 90 סנטימטר זה מפרק יד אחד ככה שלוח קדימה, זה מרחק נכון שבו הוא לא אינטימי מדי, אבל אני לא פולשת לך לטריטוריה. זוגות אוהבים לצמצם מרחק, הם יכולים לדבר במרחק מאוד אינטימי, להריח את אבל הפה של השני, וזה יכול להיות
נמיס. לכן כשרבים, המרחק מתקבל בכזאת, כאיום, כאילו מה אתה מתרחק ממני עכשיו? אז רבנו. אז למה את הולכת לקצה השני של החדר, אם אנחנו רבים?
זה התרגום הכי שכיח לכעס, להימנע ממגע, מקשר עין, מקרבה, או להיות נוכח בסביבתו של אותו אדם.
כשקורטיזול גבוה בדם, מגע נחווה ככאב. מרגע וקרבה נחווים ככאב. כי בעצם הגוף בפייט. אז אם אתה נוגע בי עכשיו, הגוף מוכן עכשיו להתקפה. הוא לא כרגע עכשיו במצב של הרוגע, של הרסט. indigest, כאילו של המצב של הרגיעה, אלא הוא במצב של תוקפנות.
כן.
ולכן, אני חושב שגם היכולת שלנו שנייה לשאת ריחוק בקשר בזמן כעס, הוא מאוד חשוב. כי אם אני רגילה שהבן זוג צמוד אליי, ופתאום הוא מתרחק ממני, החוויה היא מאוד קשה.
כן.
אבל צריך לזכור שמתפייסים, כאילו, ותכף נגיע לשלב של הפיוס. תגיד עוד דבר על חומת אבן, 80% הוא ראה שזה גברים עושים, לא בגלל שלא אכפת להם, ולא בגלל שהם לא מרגישים.
הם לא יודעים אחרת.
זה בגלל הצפה רגשית. כן. גברים הרבה יותר בהצפה, הרבה יותר חווים את הביקורת, את מה שמופנה כלפיהם,
ככישלון.
כאשמה, ככישלון, והצפה רגשית. ורגע שנייה, אני צריך לאבד את מה שקורה פה עכשיו. נשים הרבה יותר טובות בתמלול הרגשות, ולהגיד עכשיו בדיוק, אני מרגישה עכשיו כעס, בגלל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ותתי נושאים. למה אני מרגישה את הכעס? והוא מרגיש את כל הרגשות, אבל זה מציף. אז כרגע יורדת חומה במטרה, המטרה של החומת אבן, היא בעצם הגנה, כדי בעצם לא, אצל גברים אדרנלין יותר עולה, טסטוסטרון יותר עולה בזמן כעס, שיוצר יותר את ה-fight or flight, אז אני כרגע לא רוצה fight, כאילו אני לא רוצה לעשות משהו שאני אצטער עליו, להרים את הכל, או להרחיק כאילו את האדם שאני אוהב, אז אני שנייה רגע מחבא, כן? כדי רגע להוריד את הכעס הזה, להוריד את העוצמות של הרגש,
כן.
ואחר כך, הבעיה היא שלפעמים אחר כך לא קורה. כי שירדה חומה, והתרחקתי, אבל לא היה את התקרבתי, כאילו כן. לא היה רגע שנייה, כי כשבדקו מה קורה לצד שמתעלמים ממנו, רואים שהתעלמות זה נחווה בגוף פיזית ככאב. כאילו נכון. עדיף לי שאנחנו רבות, לא רבות, אבל שנריב, שתצעקי עליי, שתגידי לי, שתביעי, מאשר שבן אדם...
למה לא מלמדים את זה בבית הספר?
מאשר שבן אדם יתעלם ממך, והתרחק ממך. זו חוויה של כאב פיזי בגוף.
אנחנו כאימהות לילדים, תחשבי, הילדים שלנו היום מקבלים את, את התורה הזאת, תורת כן. המגע, הקרבה, האמון, כמה זה חשוב להצלחה בחיים. הרי זוג לרוב כן. יפרוץ דרך יותר מאדם בודד שעבוד בדרכו ולא יודע לקבל החלטות לבד. זאת אומרת, נכון. יש יתרון, זה לא אומר שאסור להיות לבד. מי שחבר של עצמו אשרה וטוב לו. אני מדברת על הרעיון שלא מלמדים את התורה הזאת של כמה נכון לדעת לריב, כמה נכון... נכון.
ושהצד השני גם לא רב בדרך שלך, נגיד לא משנה מה, אני לא עושה חומת אבן בדרך כן, כלל, כאילו, כן. אני לא אתעלם מבן אדם.
זה מכאיב מאוד.
זה מכאיב מאוד, אבל צריך להבין שסגנונות המריבה, שוב, כל דבר בטבע קיים בגלל סיבה ובגלל שיש לו יתרון אבולוציוני. זאת אומרת, יש יתרון אבולוציוני גם לסטון מולינג, אבל אסור להשתמש בזה הרבה, ואם אתה רואה שהצד השני חווה את זה, כי מה שקורה הרבה פעמים במריבות, משהו קטן הופך להיות, הרבה פעמים לא רבים על המשהו הקטן, רבים על משהו עמוק יותר, אבל בגלל כל השפת גוף הזאת, וכל המסרים שאנחנו מקבלים הלא מילוליים, זה עובר אסקלציה, ונגיד, אם הבן זוג שלי עכשיו... נמנע ממני פיזית בגוף שלו, פונה החוצה, כל המוח שלי מתרגם את זה, הוא לא אוהב אותי, הוא לא רוצה אותי, אני לא מעניינת אותו בכלל, הוא לא יכול להכיל אותי, הוא לא יכול לסבול אותי כבר.
השתדי שסנטר מורם, זה תתנסות ועליונות, ומשדר בוז וזלזול.
נכון.
אגרוף, דיברנו על שפת הגוף, אז אני אתן לך מוטיבים ויזואליים.
נכון.
אגרוף מלמד על התבצרות.
מגננה, כאילו. התבצרות
ממש. כן, מכות, אצבע המורה. אוקיי? לא רק הפוסל במומו פוסל, אצבע המורה של...
זה ביקורת.
זה לא רק ביקורת, זה גם עניין של תחשבי, אצבע המורה נתפסת כאצבע המטיפה, המענישה. אף אחד לא אוהב להיות בעמדה של הילד שבן הזוג מעניש אותו. בדיוק. וכל מה שקשור להצמדת מרפקים לגוף, שזה גם הרצון להגן על עצמי באזורים הרכים, שזה תחשבי כמו זירת קרב, שאדם נכנס עם גרופים וככה, אז מי שנכנס בעמדה כזאת מזמין פייט.
כן.
אין פה מצב של פתיחות, ולכן תמיד יד מושטת, ליטרלי, פותרת המון בעיות. המון.
זהו, הוא מדבר הרבה על רמזים לתיקון, כאילו ניסיונות תיקון, גם במילים, גם נגיד אמרתי משהו ואני ראיתי שזה ממש פגע, או כן. השפיל, או זלזל, כן. ולא התכוונתי שזה יצא ככה. הרי כל הסוד בזוגיות הוא באמת היכולת לסלוח, כאילו, הוא יכולת, כי שמה יוצאים מאיתנו הדברים, המפלצות יוצאות דווקא בקשר הזוגי, בגלל, טוב, זה עוד שהיינו ילדים, הביטחון של קשר, הוא גם, הוא גם יכול להיות לרועץ, כאילו, על מי הבת שלי מוציאה את כל העצבים שלה, בואי, כאילו, עליי, ברור, כן. נכון, עלינו. כי המשפחה היא קונסטלציה מגנה, ששם אנחנו באמת מבטאים את הכעסים שלנו בצורה הכי מלאה שלהם, לטוב ולרע, כאילו, שם אתה מרגיש בטוח, אבל שם אתה גם הכי פוגע. אתה יכול לפגוע מאוד באדם שאתה כל כך אוהב.
נכון.
כי כאילו מערכת הרצבים נינוחה, אז אני פחות עושה שיפוט, נגיד מה שאני לא אגיד בעבודה בחיים, בבית אני כן אגיד.
כן, כי בבית מכילים אותי.
סלחו לי.
בדיוק.
עד שלא יסלחו לי. כן. עד שלא יסלחו לי. אז הוא דיבר הרבה על רמזים לתיקון. אם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. תמיד, כל החיים. אם קלקלנו, אנחנו יכולים גם לתקן. הוא גם דיבר על זה בהקשרים של דיבור, שנגיד, אני לוקחת את הדברים שלי חזרה. עצם המשפט הזה, אני לוקחת חזרה, רגע, תני לי לנסח את זה אחרת. שבעצם אומר, לא התכוונתי להגיד את זה. ככה קשה, כי המוח בעמיגדלה, הוא לא רואה עכשיו תיקון.
או פוליטיקאי, דבריי יוצאו מהקשרם.
כן. או סליחה, זה יצא ככה, או אני רואה גם את הצד שלך, בכלל להגיד, טוב, אני רואה גם את החלק שלך, אני עדיין לא אמפתית לגמרי, ולא זה ולא זה, אבל זה איזשהו רמיזה. וגם בגוף, הוא אומר, סימנים לניסיון תיקון, זה שינוי בתנוחת גוף, ממצב מתגונן, כאילו, כמו שאמרת, רמת ידיים, או שאת רואה בן אדם מנסה להתגונן, מה עשיתי, מה כבר עשיתי, זה את לא בסדר, אני בסדר, את לא בסדר. אז למצב שהוא יותר, כאילו, שפת גוף מראה יותר פתיחות.
לכן נשים הרבה פעמים כועסות על גבר ששוכב בסלון כשהן מגיעות הביתה. אז יש את כל הסטנדאפיסטים עושים על זה מערכונים אליהם, של הגבר שקום תעשה משהו.
כן, שהיא לא יכולה לראות אותו שוכב.
כן, כן, אבל לפעמים השוכב, תראי לך אותה אישה, בדרך כלל זה ככה, כן? אנחנו נלך לסטטיסטיקה השכיחה יותר, ניגשת לגבר, לבן זוגה, ואומרת לו, למה לא קיפלת? לא ראית זה? לא... מה שמעצבן אותה במרכאות, זה הרפיון הזה, לא שהוא נח, זה כאילו נראה שהוא לא סופר.
כן.
כי אם אתה דרוך למישהו, נניח היא נכנסת הביתה, הוא היה קם נשק אותה, ואתה רואה את הבלגן, היא לא הייתה אומרת כלום. סביר להניח, אוקיי? כי הייתה עטופה בכוחות של אהבה, אבל זה שהוא שוכב שם וממשיך להביט בטלוויזיה, ואומר לה, היי, בזמן שהיא נכנסת, מיום עבודה, ויודעת כמה עוד משימות יש לעשות, זה מה שמכעיס, כי כאילו לבחורה הוא נמצא בעמדה שלא לספור אותי.
גם תהיה איתי בדריכות שלי כרגע, כאילו, אני, יש לי בראש כל מה שצריך לעשות, ואתה כאילו בדיוק ההפך, אתה במצב, זה לא הזמן להיות במצב של נינוחות. עכשיו הוא יגיד, בוא נעשה, אני רוצה שהיא תהיה במצב של נינוחות כמוני, כן? אבל כמו שאת אומרת, עצם זה לגשת לבן זוג. עוד דבר של כאילו ניסיונות תיקון, זה שוב, פנים יותר מרוכחות ועיניים יותר טובות. ברגע שהפנים מרוכחות, ריכוך של הפנים ושל העיניים, גם משדר לצד השני, בוא נרגע.
אז זה מה שהופך את זה, ליאת, זה מחשבות טובות.
כן.
זה קשה להיות שם, אוקיי?
כן.
אז אני רוצה להזכיר גם לעצמי וגם לך, שכשאנחנו מגיעות הביתה, או מגיעים הביתה ורואים משהו שאנחנו לא רוצות, להיות בהודעה, להגיד איזה כיף שיש לי בית, איזה כיף שיש שם בני משפחה.
זה קשה לנו.
ברור שזה קשה.
זה קשה לנו, שאנחנו בכעס.
אבל לפעמים, ברור שזה קשה. הלוואי, אני לא סמכתי להזכיר לעצמי, כי לפעמים אני שוכחת. אבל לאחרונה, ממרום גילי, מצאתי להזכיר לעצמי את החוזקות בתוך הכאוס, עוזר להתגבר על הכאוס, כי אין לנו שליטה על כאוס. יש לנו שליטה רק על איפה אנחנו יכולות להיות, בבחירה או שלא. וגם להשלים עם הבחירות ולהבין, אם זו בחירתי, זו התוצאה. זאת אומרת, תפסיק להתלונן, כמו שאנחנו רגילים, וזה הרגל שהוא לפעמים מגונה, לפעמים זה מה שקורה לי שאני פוגש אותך, וככה אני יכולה להתלונן על דברים שאני בוחרת להיות בהם. אז להבין גם ולקחת אחריות. אנחנו מלמדים בני זוג, בנות זוג, איך להתייחס אלינו. בין אם זה הגבולות הנכונים פעמים להגיד, אני לא מוכנה שיקרה בקשר שלי עם מישהו, לבוא אליו ולהגיד, אני מכירה ומוקירה את היותך ואת האישיות שלך, וזו דעתי, אבל אתה תבחר את שלך, ולכבד את הבחירה. זאת אומרת, יש משהו בקשר שהוא ריקוד, שצריך לדעת לרקוד אותו.
אז זה גם באמת חשוב, שכאילו הדרך שבה כרגע אני אגיב, או הדרך שבה הגוף שלי יגיב, יקבע איך יראה המשך המריבה. ולכן הריכוך הזה הוא כל כך חשוב, הנגיעה ביד, הנגיעה בכתף, הרגע, כאילו, משהו שמשדר, בוא נחזור לקשר, כי אנחנו כל מיני נעים, בין זירת קרב, לבין הזירה שהכי בטוחה שיש, וזה קשה, כי לפעמים האדם שהכי, או אתה הכי נרגע איתו, הוא הכי מעצבן אותך, הוא הכי גורם לך להיכנס למצב של מגננה, אז לרקוד את הריקוד הזה, וגם זה לוקח זמן גם להכיר את המערכת הצבים של בן הזוג.
כי בסוף מי המאמן שלנו לריקוד טוב? אנחנו.
אנחנו, כן. כן, אז הוא עוד אומר איך להשתמש בשפת גוף להוריד מתח במריבה, לשנות תנוחה מעמידה לישיבה, כאילו, כשאנחנו עומדים אנחנו יותר גדולים, אנחנו תופסים יותר מרחב והכל, היא להוריד את הכל, גם הטון דיבור זה השפת גוף שלנו, נכון? הטון דיבור,
טון עוצמה, סגנון, מילים, כללות, מילה מתריסה, את יודעת, מקניטה.
נכון, עצם כי כשאנחנו בזוגיות, אנחנו קוראים את הקול אחד של השני. את יודעת כבר בקול בטלפון של הבן זוג שלך, מה עבר עליו היום?
בקול שיחה שלי, איך את אומרת לי, מה קרה?
מה קרה? את לא נשמעת אותו דבר.
מה קרה?
אז גם הצד השני, יודע רגע עכשיו, אנחנו רואים את זה מאוד אצל ילדים, נכון? אמא צועקת, 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 ואז אחרי שהיא משנה את הקול, ברור שהיא עכשיו רגועה, כן? כי היא לא צריכה להגיד יותר מדי, ברור מהקול שלה שהיא רגועה. אז הוא עוד דיבר על, אני אהבתי את זה מאוד, beats for connections, רמזים של שפת הגוף לחיבור. שזה מאוד חשוב שהצד השני יגיב ל-beats of connection. beats of connection זה מבט שמחפש מבט. לפעמים, הרבה פעמים אנחנו גם בסיטואציות עם אנשים, בחברה, ובחברה יכול לעורר קנאה, נכון? רגע, בזוג שלי פתאום מדברת יותר מדי עם מישהו אחר. עכשיו, זה לא קנאה מטורפת, סתם איזו תחושה כזאת.
לפעמים זה גם קנאה טובה, זה מכניס חיי.
כן, כן, וזה בסדר, וזה בסדר שעכשיו עצומת לב שלה לא רק עליי, אלא גם על מישהו אחר. אבל כשאני קולטת שבן זוג מחפש את המבט שלי, כאילו מאוד חשוב לענות לחיבור הזה, בעצם אומר, אנחנו בסדר, נכון? כאילו, את איתי. מבט מחפש מבט, וגם ביום-יום, גם
להכיר בקיומו של בן הזוג.
בדיוק, שהוא להגיב לזה. נגיעה קטנה במעבר בבית, כאילו,
בהרצאה אחרת,
זה קריאה לקרבה.
במפגש אחר נדבר איפה לגעת.
כן, זה קריאה לקרבה. פנייה של הגוף שהוא נכנס, פנייה של הגוף לעבר בן הזוג שהוא נכנס, הוא ראה שזוגות מאושרים מגיבים ל-86% מה-Beats for Connections, וזוגות שמתגרשים ל-30%. זאת אומרת,
בקיצור, הם לא סופרים אחד השני.
כן,
סופרים את המדרגות ברבנות.
את רואה את הניסיון, אבל את לא רוצה. את רואה שהוא נגע בך בשביל, אבל את כבר, יש כל כך הרבה כעס, שאת לא מגיבה יותר לביטס פור קונקשן, עד שהצד השני מפסיק לנסות, כן? עד שאחד הצד מפסיק לנסות. עוד דבר, שפת גוף שמחזקת קשר. יש לו את השש שניות נשיקה בתחילת היום, כאילו נשיקה של בוקר או ערב, ארוכה יותר. טקס נגיעה יומי, חיבוק ארוך, עיסוי כתפיים, החזקת ידיים, טקס נגיעה. לשבת פנים מול פנים 10 דקות ביום, בלי מסכים, בלי הסחות, לדבר על דברים שקורים.
כל דוגמה, אני אומרת, מה הסבירות שזה יקרה בעידן שלנו?
למה? 10 דקות לשבת לדבר? אנחנו עושים את זה. לא?
10 דקות?
רבע שעה, כוס קפה, מסעדה, יושבים, מדברים.
כדברי הגשש, מדברים דיבורים. לא, אבל שאלה גם איך יושבים. האם תוך כדי אנחנו אוכלים, האם תוך כדי...
כן, 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 זה זמן איכות.
אוקיי, סבבה.
כן, זה זמן ביחד.
זה ריאלי, כן.
הוא קורא לזה the soft startup באימותים. כאילו, לא להתחיל חזק. לא להתחיל הכי חזק שיש. אלא איך פונים בכלל במריבה.
תגידי, הוא נשאר נשוי החוקר?
וואי, הם נשואים, שכחתי את השם של אשתו, אבל היא גם, היא חוקרת יחד איתו, זה תמיד מזכירים אותו ולא אותה, והנה אני שוב עושה את זה. ושכחתי את השם שלה. כן, body checking, שגם בזמן המריבה, לשנייה רגע, לפני שקורה את האסקלציה, יש את הרגע הזה, עוד פעם, זה העונה המצחית, היא לא כל כך עובדת טוב במריבה, כי המגדלה מחבה סיגנלי ממנה, אבל ככל שנצליח להפעיל אותה יותר במריבה, ככה המריבות יחלשו, והזמן לפיוס יהיה יותר קצר. שאני אומרת, דווקא שפת גוף פה יכולה לעזור, זאת אומרת, שנייה רגע במריבה, יש מילים נאמרות, מילים, 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 mm-hmm. רובן אין להם משמעות, רגע שנייה להסתכל, כי זה רוב המריבות חוזרות על עצמם, רוב המריבות הן על אותם נושאים.
אז את מבינה את חיסרון המריבה בטלפון? כמה זה קשוח נכון, וחוטל התוצאה?
נכון, או בוואטסאפ, כן. הכי גרוע, הכי גרוע. מצד שני גם, אין את השפת גוף שיכולה להחמיר את המריבה.
כן, גם אפשר לקרוא איתותי מצוקה, וגם לא איתותי רצון להתקרבות.
נכון, נכון. אז כן. אני אומרת, אז מה שאומר, זה כאילו רגע שנייה, body checking, זה אומר רגע לראות מה הגוף שלו אומר עכשיו. כאילו, מה הוא צריך עכשיו? אם אני באמת רואה את הסטון וולינג הזה, אז רגע, שנייה, הוא קשה לו, כאילו, הוא מוצף כרגע, הוא מרגיש אשם, מבוקר כל הזמן, לא ראוי, לא מוערך. רגע שנייה, לראות מה הגוף של הבן אדם אומר, אולי בכלל אין כוח למריבה הזאת עכשיו, אולי את רואה שבן אדם מגלגל עיניים, וכאילו, זה לא הזמן.
שלא הזכרנו את זה, אבל זה אפקט קשה מאוד. גלגול עיניים. זה אפקט זלזול קיצון. כן. גלגול עיניים זה כבר, עוד שנייה, לא יקרה יותר כלום.
את אומרת את זה, אבל זוגות כל הזמן זה קורה להם, זלזול וגלגול עיניים בתוך
נכון,
מריבה.
תראי, מרבית הזוגות לא היו נשארים אם לא היו עלויות כלכליות ומשפחתיות כל גדולות. זאת אומרת, מרבית הזוגות היו אומרים, אוקיי, האם אני עכשיו נמצא בטוב או לא בטוב, והם מבינים שהם לא בטוב, אבל הם נשארים לטובת מטרה אחרת.
ראית זוגות רבים, נכון?
בוודאי.
המריבות לא נראות טוב, גם בזוגיות טובה.
אני גם
טובה,
יודעת לריב.
רוב הזוגות נשארים גם את צודקת, גם כלכלה וגם ילדים, אבל רוב בני אדם נשארים.
גם סטטוס חברתי, ואת יודעת שבאים ובודקים.
כי לקשר, היתרונות של קשר עולים בסופו של דבר על החסרונות, וזה חלק מהחסרונות.
בוודאי,
המריבות, בגלל זה אני כל כך אוהבת להקדיש
זמן
למריבות. פרופסור איילה פיינס
מצאה שגירושים זה אחד משלושת הדברים הכי טראומטיים בחייו של אדם.
נכון.
יותר אפילו מאשר מוות של ילד, כי הסטטוס החברתי משתנה בצורה מאוד אכזרית. מפצלים לא רק כלכלה, מפצלים גם חברים, מפצלים המון דברים. אז אנשים פחדים מזה, הפחד גורם להתפשרות.
אני רואה שזאת בשורה טובה, כאילו זה שאדם כל כך משפיע עליך, זה אומר שאתה מחובר אליו.
נכון.
זה אומר שאתה מחובר אליו.
אבל השאלה היא
שהוא כרגע נגע בי פה ולא נגע בי פה, או ש... הייתי ב-Beats for Connection, ניסיתי כאילו להתקרב אליו, והוא כאילו כרגע לא היה בהתקרבות, ואני לקחתי את זה ממש קשה, זה אומר שמערכת העצבים שלה קשורה למערכת העצבים שלו, והיא חובה כרגע איום. עכשיו אני גם צריכה לעבוד על עצמי, למה זה איום? רגע, בסדר, שנייה, אז כרגע לא קרה בדיוק מה שרציתי שיקרה, אבל זה לא חייב כל דבר להפעיל את כל מערכת ההזעקה, עד כדי כך שאנחנו, יאללה, נפרדים.
אז
כן?
בואי ניקח את זה לכדי עשייה.
כן.
קודם כל, כל אחד יהיה אחראי על עצמו.
בדיוק, נכון, ועל המצב הנפשי.
ואי אפשר לייצר זוגיות בריאה מתמשכת עם אגו. אגו הורס קשר.
אבל אגו הוא חלק מאיתנו, אי אפשר להגיד לאנשים להוריד את האגו, זה לא
אפשרי. אמרתי לגעת, אז אני אגיד לא, שהוא יגע קודם, או שהיא תיגע קודם, אז רגע, מי נוגע ראשון? קחו אחריות על המגע. תראי, הצד הראשון יוצר מפץ גדול, לפעמים מגע אחד קטן, שאולי לי יותר קל ליישם, יביא אקסטרים רגש אחר כך מהצד השני. אוקיי? לפעמים מבט אחד בלהכיר בקיומו של האדם, שכל חשוב לי, ככה לא הייתי כועסת כל כך, אז גורם לו להרגיש משמעות, ואז הוא עושה את הצעד הבא. אז בואי נסכם שאם החלטנו שהשעה המכובדת שלנו היא לטובת פוטנציאל של פרור וו ומלוא את הארץ באהבת חינם ובאהבה, אז נאמר שכל אחד שיקח אחריות על עצמו, והוא יהיה הראשון ליזום את ה... הכרה בצד השני, או במבט, או בחיוך, או במגע, או בהתקרבות הראית של חיכוך כזה באדם, או אם אני מכינה לעצמי קפה, לשאול את הצד השני אם הוא רוצה קפה, ולא בשביל יצירת הקפה לטובת הרגע הזה של שאלה הראית שיכולה לשמח את הצד השני. כל אחד שימצא את השפה הזוגית שלו.
אני מסכימה. אז אנחנו בוולנטיין הזה, כן. נבקש מהקהל הקדוש, כמו שג'רמי פוגל אומר, הקהל הקדוש גם של הפודקאסט שלנו, לעשות את האתגר לחודשים הקרובים, אתגר 6 שניות של חיבור, שזה בעצם רק לשנות את הצורה שבה אנחנו נפרדים ונפגשים עם בני הזוג שלנו. בייחוד המפגש שאמרנו, פותחים את הדלת, נכנסים הביתה, 6 שניות של חיבור, שקימה לעבר האדם, מבט בעיניים, חיוך ושמחה, שמעיד על שמחה, הערכה, אהבה, שמחה שחזרת, כיף של להיות ביחד, ומגע ונשיקה, וגם אותו דבר בבוקר שנפרדים. אז זה אתגר לא 6 שניות. זהו, 6 שניות בבוקר ובערב, או מתי שנפרדים ומתי שנפגשים. זה מה שאנחנו מבקשות.
שמחה שחזרת.
צריכה לראות אותך.
לא חזרת לראות. מוקדם מדי רגע, שנייה,
כן, אני לא חזרת, או למה חזרת עכשיו. יאללה, יש צריך לסדר את הדברים באחת
השלוש. הכביסה מחכה.
אז לסיום, כן. אני אעשה רגע משפטי סיכום.
רגע, בואי נדבר על 6 שניות נשיקה.
למה?
כי 6 שניות נשיקה, הוא אמר שזה עוזר.
כן, אז, זה, אז, הוא אז... קורא לזה 6 שניות, אני אומרת לא רק נשיקה, כאילו, כמו שאמרת, יש כאלה אוהבים להתנשק, לא אוהבים להתנשק, זה 6 שניות חיבור.
אבל אני רוצה את הטיפ שיצא ממני משהו, הרי כן. אחרת סתם. כשאדם, איש או אישה, עושים את פעולת הנשיקה, אז כל המערכת של איבר המין עובר תהליך. פי הטבעת מתכווץ כאשר אדם עושה את זה.
וואלה, ואז, רגע, פי הטבעת של האדם של שעושה את זה,
כן,
או אדם
שני. כן, תראי, מצד השני נשק אותי גם כן, אז כן. אז הדבר הזה מקווץ פי טבעת. דרך אגב, זה, גילו את זה על תינוקות, ככה אמהות לימדו תינוקות שמערכת המעיים תעבוד יותר, דרך הדבר הזה. אז הנשיקה הזאת, בין אם היא במצח, בלחי או בפה, תגרום לי לסוג של גירוי, כי זה מושך שם אזורים מיניים. ואז לך תדעי לאן השלום הזה יוביל.
וואי, ראית, תראי, זה אתגר רקטום היה לנו פה.
אז בשיווק העסקת, תומרי, שווה לחכות לסוף.
אז זה אתגר 6 שניות שלנו, כן. לסיום, כמו שאמר חנוך לוין, כשאת לבד, את לבד, את מרגישה אוויר סביבך, רקנות, אבל כשנמצא לידך איזה גוף, זה משהו. אז הבנו היום בעזרת דורית וזיאל שאנחנו, ששפת גוף בזוגיות זה לא רק תקשורת, זה ממש ריוויירינג של המוח, זה יצירת מערכת עצבית משותפת. אנחנו לא רק מדברים אחד עם השני, אנחנו רוקדים ריקוד עצבי פיזיולוגי מתמיד, וזה הקסם של הזוגיות, שאפשר להבין אחד את השני בלי מילים, להרגיש אחד את השני רק מהדרך שהגוף זז, ולהיות נוכחים אחד עם השני, ולהירגע רק מזה שאתם שם, ביחד. אז השבוע אנחנו מזמינות אתכם, אמרנו, לאתגר ה6 שניות הזה, שנפגשים וכשנפרדים.
ואז יש 7 דקות גן עדן.
נכון. ולשים לב לשפה השקטה הזאת שהגוף שלכם מדבר, והגוף של מי שאתם נמצאים איתו מדבר, מה הוא אומר, איפה הגוף פתוח, איפה הוא סגור, איפה הוא מתקרב, איפה הוא שומר מרחק, ותוסיפו משהו קטן, נגיעה, חיבוק ארוך יותר, נגיעה ארוכה יותר, מבט שנשאר עוד שנייה לפני שהולכים לטלפון, כי בסוף אהבה חיה לא רק במילים, היא חיה בגוף. אז אנחנו מאחלות לכם חג אוקסיטוצין שמח, שתהיה לכם שנה מלאה בקרבה, בחום ונוכחות, ותודה שהייתם איתנו, ודורית, מתה עלייך, נשיקות וחיבוקים.
את באה ל6 שניות?
אנחנו מסיימות את הפרק ברקטום. תודה, דוריתי.
באהבה.